ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף יוד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מקליל 16 שורות מלמטה. הנושא שהוספנו בשוליים, שם כתבנו שטיפת כלים בשבת. הגמרא, תנו רבנן, כערות שחר בהן ערבית, תהיינו בסעודת ליל שבת, מדיחן לאכול בהן שחרית. שחרית מדיחן לאכול בהן בצהריים, בצהריים מדיחן לאכול בהן במנחה. מן המנחה ואילך, אחרי שסיימת שלושת הסעודות של שבת, שוב אינו מדיח, אבל כוסות וקיטוניות וצלוחיות מדיח והולך כל היום כולו, לפי שאין קבע לשתייה. הכלים האלו הם כלי שתייה, וממילא אין בעיה לשטוף אותם גם אחרי המנחה, כי אין קבע לשתייה. תמיד נוצר רצון או מצב של צמאון ש מביא את אדם לרצות לשתות, וממילא יש צורך לשטיפת הכלים האלו לצורך שבת עצמה. וכאן אנחנו מתחילים נקודה ארוכה, ובשוליים תחת הכותרת נושא, כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פועניות. והנקודה, כפי שאמרנו, מסומן אצל הגמרא עד שורה שנייה מסוף העמוד. אומר הגמרא, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שמעון בן לוי, משום בר כפרה, כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות: אחד, מחבלו של משיח; שתיים, הוא מדינה של גיהנום; שלוש, הוא ממלחמת גוג ומגוג. וכאן הגמרא תביא במקורות לכל אחד מהדברים האלו. חבלו של משיח, אגב, ברשי הוא אומר, כדאמרינה בכתובות, דור שבן דוד בא בו קטגוריה בתלמידי חכמים, שנאמר ועוד בא עשירה וכו'. חבלי, לשון חבלי, לידה. אז מה שרשי מוצא לנכון להדגיש, שמה שמאפיין חבלו של משיח הוא קטגוריה בתלמידי חכמים. אולי זה דומה למה שאנחנו מכירים כרדיפה משפטית, ניסיון ללמוד קטגוריה על תלמידי חכמים, בני ישיבות וכדומה, מין מלחמה נגד התורה ולומדיה. אז כעת, כפי שאמרנו, הגמרא מפרטת, ולכן אתם רואים בהגמרות המסומנות פסים מתחת מחבלו של משיח ועוד שתי שורות מדינה של גיהנום, ובשורה שנייה בשורות הרחבות ממלחמת גוג ומגוג. אומר הגמרא, מחבלו של משיח, כתיב הכה בעניין סעודות שבת, אמרנו שמי שמקיים שלוש סעודות בשבת ניצל מהדברים האלו, אז כתיב הכה בעניין סעודת שבת יום. אנחנו ראינו בשיעור הקודם המילה יום שהופיע שלוש פעמים בפסוק בעניין המן כמקור לשלוש סעודות, אז זה כתוב אצל סעודת שבת. וכתיבתם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום וכו'. אז זה הקשר בין סעודות שבת והצלה מחבלו של משיח. מדינה של גיהנום, כתיב הכה בעניין סעודת שבת יום, וכתיב התם בעניין גיהנום כתוב יום עברה היום ההוא. ממלחמת גוג ומגוג, כתיב הכה יום, וכתיב התם ביום בו גוג. נפנה שוב לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים צורת פפיון, וכתבנו מימרות על המענג את השבת ובמה הוא זוכה: 1. לנחלה בלי מצרים; 2. ניצול משעבוד גוליות; 3. נותנים לו משאלות ליבו. הגמרא, אמר ביוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. קודם, לפני שנתקדם, רק נציין שסימנו גם מצד הגמר כאן נקודה ארוכה שממשיך עד שורה חמישית מלמעלה בעמוד ב'. אז שוב פעם, רבי יוחנן אומר לנו שמי שמענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים. אומר רשי, בלי מצרים, כלומר אין לה קץ. ממשיך הגמרא שנאמר, אז תענג על השם והרכבתיך על במתי ארץ ואכלתיך. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', נחלת יעקב אביך. וההדגשה פה על יעקב יפורש כאן בהמשך, ואנחנו הבלטנו עם מעוין הביטוי לא כ, והדמרים יובהרו. הדגשנו יעקב לא כאברהם שכתוב בו קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, והמשמעות של ההבטחה לאברהם זה ארץ זו ולא יותר. ואנחנו מדברים על נחלה בלי מצרים, ולא כי יצחק שכתוב בו כי לך לזרחה אתן את כל הארצות האלו, כלומר ותו לא, אלא כי יעקב שכתוב בו ופרצת ים וקדמה וצפונה ונגבה. אז זה השכר למי שמתענג על השבת, כפי שראינו שוב פעם בסוף עמוד הקודם. אז תתענג זה עונג, הכוונה מובא מוסבר ברשי. אז תתענג, אומר רשי בשורה האחרונה בעמוד א', באתר זה כתוב אחרי וקראת לשבת עונג, לכן הקשר הוא קשר אדוק. נציין שהפסוק שהביא רשי וקראת לשבת עונג זה פסוק י' ג' שמה בישעיה נ"ח, והפסוק שהובא בסוף עמוד א', אז תתענג, זה פסוק י' ד' שם. אנחנו ממשיכים בגמרא למספר 2 מהסדרה של במה זוכה מי שמענג את השבת. אז רב נחמן בר יצחק אמר, ניצול מי שמענג את השבת, ניצול מי שעבוד גלויות תבחה, וזה בפסוק י' ד' שם בישעיה נ"ח כתוב, והרכבתיך על במתי ארץ וכתיפתם ואתה על במותימו תדרוך. אמר רב יהודה, אמר רב, כל המענג את השבת נותנים לו משאלות ליבו, שנאמר ותענג על השם ותן לך משאלות ליבך. עונג זה איני יודע מהו, כשהוא אומר בישעיה י' נ' ח' פסוק י' ג' וקראת לשבת עונג, ויאמר זה עונג שבת, מה שרב יהודה מלמד שמי שמענג את השבת ייתן לך, הפסוק אמר ייתן לך משאלות ליבך, מה זה ויתענג? אז על פי הפסוק וקראת לשבת עונג, אז אנחנו מבינים והתענג זה מי שמענג את השבת זוכה למשאלות ליבו. במענגו ובשוליים תחת הכותרת מבנה התמועים שציירנו פס כפול וכתבנו דעות בדברי רב במה מענגים את השבת. אז השאלה שוב פעם, במה מענגו? רב יהודה הברד רב שמור בר שלילת או משמי דרב אמר, בתבשיל של פרידין ודגים גדולים וראשי שומין. רב חייא בר אשי אמר, רב, אפילו דבר מועט ולפעול שבת עשור, הרי זה עונג. מה היא, במה, למה הוא מתכוון שאומר דבר מועט? אמר רב אבא, קסה דהרסנה. רשי כותב בשורה שלישית מלמעלה, קסה דהרסנה, דגים קטנים מטוגנים בשמן קרביהן ובקמח. ממשיך הגמרא ונציין שבשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מימרות המהללים שומר השבת. הגמרא ממשיכה, אמר רב חייא בר אבא, אמר יוחנן, כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו. המשמעות של דור אנוש, אנחנו מפנים כל אחד לעיין בספר איזהו מקומן שמביא כמה הסברים לזה. רשי כאן כותב, דור אנוש התחילו לעבוד עבוד הזרה, דכתיב אז הוכל לקרוא וכו', שאז הפסוק לפי הפירוש הזה אומר שאז התחילו הנוהג של עבודה זרה. זה נושא רחב, מה היה בהתחלה, איך השתלשלו הדברים במשך הדורות, אבל לא כאן המקום להרחיב על כך. אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי שרבי חי אמר, כל המשמר שבת הלכותו, אפילו אם יש לו אבון, אבוד הזרה, הוא יזכה למחילה, שנאמר, אז אשרי אנוש יעשה זאת, וכולי, וההמשך בפסוק מוזכר, שומר שבת מחללו, אל תקרי מי חללו, אלא מחול לו. אז מוזכר בפסוק אנוש, שזה מרמז על דור אנוש ששם התחילו, אז התחילו בעבודה זרה, ואדם יכול לזכות על ידי שמירת שבת למחילה על כך. אמר רבי דם הרב, אלמלא שמו ישראל שבת ראשונה, לא שלטה בהן אומה ולשון, שנאמר, והיה ביום השביעי יצאו מן העם ללכות, וכתיב בתרי, ויבוא עמלק. נציין שלא היה להם לחפש ללכות את המן ביום השביעי. היו צריכים ללכות לצורך יום השביעי, דיינו שבת, ביום שישי. אז הפסוק הזה מסמל רמה מסוימת של חילול שבת, הוא כתוב אחרי זה ויבוא עמלק. מכאן אפשר לדייק, כמו שרב יהודה מרב אמר, שאם לא היו טועים בזה, דהיינו לא היו מחללים שבת, אז לא היה בא עמלק, וזה היה מראה שלא היה שולטים בעם ישראל אומה ולשון. אמר רבי יוחנן, משום רבי שום בן יוחאי, אם מלא משמרים ישראל שתי שבתו כלחתן, מיד נגלים. שנאמר, כה אמר השם לסריסים אשר ישמעו את שבתותיי, כאן לשון רבים של שבתות, שתיים, כתיב בתרי, ואביותים אל הר קודשי וכו'. וכאן אנחנו פונים שוב פעם לשוליים, סדרות של מאמרי חז"ל, זה מה שאנחנו נראה בהמשך. ותחת הכותרת מבנה כתבנו, כל קבוצה מתחיל עם סימן חדש, אנחנו נראה משולשים רגילים ואחר כך משולשים עם שפיץ מושחר, ואחר כך צורת בית, כל אחד הם מסמנים סדרה חדשה. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבי יוסי, היי חלקי מאוכלי שלוש סעודות בשבת. אמר רבי יוסי, היי חלקי מגומרי הליל בכל יום. בשלב הזה נשמע שהוא היה רוצה להיות מאלו שאומרים הליל. אנחנו מכירים הליל שאנחנו אומרים בראשי חודשים, ביומים טובים, והיה נשמע שזה דבר שיש לאומרו בכל יום. על זה הגמרא מקשה, איני באמת כך, אמר אמרו, הקורא הליל בכל יום, הרי זה מחריף ומגדף. אז למה התכוון רבי יוסי כשהוא אמר יהיה חלקי מגומרי הליל? כי כמובן מתי זה נחשב לשבח? בפסוקי דזמרה. אנחנו פונים לרשי. בעניין אמירת הליל שאנחנו מכירים כהליל של יומים טובים, הרי זה מחריף ומגדף, שנביאים הראשונים תקנו לומר בפרקים, בזמנים מסוימים, לשבח והודיה, כדמרינו בערבי פסחים, אז אומרים, באותם פרקים, אותם מועדים, וזה הקורא תמיד, בלא עיתה, מי שקורא אותו בכל יום, שזה לא עת קריאת הליל, אינו אלא כמזמר שיר ומתלוצץ. וכאן הכוונה שמה שנאמר, הרי זה מחרף ומגדף. אז מה כן נחשב לשבח? אמירת פסוקי דזמרה, אומר רשי, שני מזמורים של הללים, הללו את השם מן השמיים, הללו כבקדשו. אנחנו נוהגים לומר יותר אבל המינימום שרשי מציין זה שני מזמורים האלו, וכפי שאמרנו אצלנו בנוהג לומר יותר, וכל זה בחסות או במסגרת פסוקי דזמרה. ממשיך הגמרא, אמר רבי יוסי, היי חלקי מי מתפללים עם דמדומי חמה. הגמרא ממשיכה ונסביר את זה תוך כדי המשך הגמרא, מה זה דמדומי חמה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מצווה להתפלל עם דמדומי חמה. רשי כותב דמדומי חמה כשהיא אדומה. רשי לומד את המילה דמדומי כלשון אדום. יש מפרשים אחרים על כך, אבל אנחנו נסתפק בדברי רשי כעת. שמתי השמש החמה היא אדומה? שחרית אחרי היא נצאה, מיד היא אדומה, כמו שבא נץ החמה, בשעות האלו או בדקות האלו השמש היא אדומה. ומה עוד? בערבית סמוך לשקיעתה. אז המאמרה כאן בגמרא אומר שיש מצווה להתפלל את השחרית בזמן שהחמה אדומה, זה בבוקר, ולקראת ערב תפילת המנחה. אמר רבי זהיר, מאי קרא, מה הפסוק שמעיד על כך? תשובה, יורחה עם שמש ולפני ירח דור דורים. יש לציין שהגמרא במסכת ברכות, שהוא צוין כאן בצד חפת עמוד ב', מביא שבמערבה לא ראו בעין יפה מי שמשה את תפילת המנחה עד לזמן קרוב לשקיעת החמה, וכל אחד יכול לעיין שם מה ששם כתוב. הבאנו את הציטוט כאן בשוליים, ליתי עליו במערבה, לגבי מי שמתפלל את המנחה עם דמדומי חמה. ורשי שם מסביר כי על פי מה שהגמרא אומרת, שאם זה כל כך קרוב אולי הוא יאחר ויפסיד את זמן מנחה. ממשיך הגמרא, אמר רבי יוסי, יהי חלקי ממתי בחולי מאיים. דאמר מור, רובן של צדיקים מתים בחולי מאיים. וכאן רשי אומר ממתי בחולי בני מאיים, שמתייסרים בייסורים ומתמרקין עוונותיהם. תוספות למעלה, רובן של צדיקים מתים בחולי מאיים, פירוש בקונטרס, למרק עוונותיהם. ורי אומר כי יש במדרש למרק אכילה מן המאיים, להיות נקיים וטהורים כמלאכי השרת. ממשיך הגמרא, ואמר רבי יוסי, היי חלקי ממתי בדרך מצווה. ואמר רבי יוסי, היי חלקי ממכניסי שבת בטבריה וממוציאי שבת בציפורי. וכאן רשי מסביר, ממכניסי שבת בטבריה, מפני שהיא, דהיינו טבריה, עמוקה ומחשכת מבעוד יום. החושך יורד בטבריה בגלל המיקום הגיאוגרפי, הטופוגרפי, היא עמוקה והחשיכה יורדת שם יותר מוקדם. ממילא הוא מקבל שבת עם אנשי טבריה, זה אומר הוא מקבל שבת יותר מוקדם משאר המקומות. אני קורא עוד פעם ברשי, ומחשכת מבעוד יום, וסבורים שחשיכה וממוצאי שבת בציפורי. מה המאפיין של ציפורי? שיושבת בראש ההר בעוד כשחמה שוקעת, נראית שם אור גדול. אז מתי הם מוצאים את השבת? ומאחרים לצאת. אנחנו חוזרים לגמרא, ויום רבי יוסי, אי חלקי ממושיבי בית המדרש ולא ממעמידי בית המדרש. אומר רשי, ממושיבי בית המדרש, חזנים, אלו הם האנשים הממונים על כך, חזנים מאספי תלמידים בכל יום לבוא. אז ממעמידי, ממונים לעת האוכל, לומר, הגיע עת לעמוד ולאכול. אז רבי יוסי לא היה רוצה להיות מאלו שמכריזים על סיום שעת בית המדרש. ממשיך הגמרא, דיאמר רבי יוסי, יהי חלקי מגבאי צדקה ולא ממחלקי צדקה. ונפנה שוב פעם לרשי, ממחלקי לעניים צדקה. ואנחנו רוצים לדעת למה רבי יוסי לא רצה להיות חלקו ממחלקי צדקה. תאמינו בבא בתרא פרק כמה, צדקה נגבית בשניים ומתחלקת בשלושה. אז כלומר, כשבאים לגבות צדקה, מספיק שני אנשים. אבל לחלק את זה צריך שלושה. והמחלקים אותה, עליהם לבדוק לפי הצריך לכל אחד ואחד. ופעמים שקובעים דעתם לרחם על זה, ולחלוק יותר מן הצורך, שעומדים אותו בהרווחה ועומדים את חברו בצמצום. אז איך אומרים, זה רגיש, ואפילו יש בזה הסכנה בכך שאתה מפסיד אדם ממה שמגיע לו. ולכן רבי יוסי לא היה רוצה להיות ממחלקי הצדקה, אותם אנשים שהיו צריכים להחליט כמה ולמי לתת. ממשיך הגמרא, אמר רבי יוסי, יהי חלקי ממי שחושדין אותו, כלומר בעבירה, ואין בו. אמר רבא, לדידי חשדן ולא הווה בי. אמר רבי יוסי, חמש בעילות בעלתי ונטעתי חמישה ארזים בישראל. כמו חמישה אנשים גדולים, ילדים שנהיו גדולים. ומן אינו מי הם החמישה? ואנחנו שוב פעם אומרים, רבי יוסי הוא מעיד על כך, ומי הבנים? רבי שמעון בר רבי יוסי, רבי אלעזר בר רבי יוסי, רבי חלפתא בר רבי יוסי, רבי אטילס בר רבי יוסי, רבי מנחם בר רבי יוסי. הגמרא שואלת, אבל יש עוד אחד, ואיכא בר דימס, שהוא בנו של רבי יוסי. הגמרא עונה, לא, הוא לא אחד נוסף, היינו בר דימס, היינו מנחם. והזכרנו מנחם בר רבי יוסי כאחד מהחמישה. והמי קרי לי ורדימס, אם שמו מנחם, אז למה קראו לו כך? שפניו דומים לוורד. היה לו צבע יפה ומרשים כמו הפרח, כמו הוורד. הגמרא שואלת, למימרד רבי יוסי מצוות עונה לא קיים? מה, הוא אומר שרק חמש בעילות בעל, מה לגבי מצוות עונה שהוא... הוא חייב על כל אדם במשך חייו עם אשתו, מה זה? רק חמש בעילות בעל? אלא אימה, חמש בעילות בעלתי ושניתי. אז בשכר שהוא עשה כך, אומר רשי, בעלתי ושניתי כדי שיהיו זכרים. תראה מה, הוא רוצה שיהיו בניו זכרים, יבעול וישנה. ממשיך הגמרא, וכאן אנחנו מתחילים סדרה חדשה, עם, כפי שמסומן, עם משולשים, עם השפיץ מושחר. אמר רבי יוסי, מימי לא קריתי לאשתי אשתי, ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי, ולשורי שדי, השדה שלי. רש"י מסביר, לא קריתי לאשתי אשתי, שאף שיחת חולין שלי יש ללמוד הימנה חוכמה. אשתי ביתי ממשיכה שהיא עיקר של בית. לכן הוא היה מכנה את אשתו בתיאור בית. ולשורי שדי שהוא עיקר של שדה, דכתיב, ורב תבואות, זאת אומרת ששדה כדי שהוא יניב הרבה תבואה, בכוח שור. ממשיך הגמרא, אמר רבי יוסי, מימי לא נסתכלתי במילה שלי, בעבר ברית מילה. איני, הגמרא שואלת, ואמרו לרבי, רב יהודה הנשיא, מה הייתה מה קורא לך רבינו הקדוש? התיאור קדוש הוא משהו מיוחד לרבי. אמר לו, מימי לא נסתכלתי במילה שלי. אז נראה שהקושיה של הגמרא היא שאם אי הסתכלות במילה מעניק את התואר קדוש, אז היינו מצפים שגם לרב יוסי יקראו לו רב יוסי הקדוש. הגמרא עונה שזה שרבי נקרא הקדוש ברבי מילתא אחריתי הווה, היה לו עוד תכונה או הנהגה נוספת. שבגללו היו מכנים אותו קדוש, שלא הכניס ידו תחת אבניתו, מן האבנית ולמטה. הוא היה כל כך נזהר בנושאים האלו, ולכן היא השיג או קיבל את התואר קדוש. ואמר רבי יוסי, מימי לא ראו קורות ביתי אמרי חלוקי. הביטוי הזה שלא ראו קורות ביתי, זה מופיע גם במסכת יומא לגבי קמחית, שהיא זכתה לשבעה בנים כהנים גדולים. נסתכל פה ברשי, לא ראו קורות, כשפושט חלוקו, פושטו כמו שהוא לובשו, דרך ראשו, הוא מכסה את עצמו תחילה משום צניעות בסדינו מתחת, ויושב במיטתו. אז זה ביטוי של צניעות, שהוא התפשט מבגדיו אך ורק שהוא היה מכוסה. ממשיך הגמרא, ויאמר רבי יוסי, מימי לא עברתי על דברי חבריי. יודע אני בעצמי שאיני כהן. אם אומרים לי חבריי, עלי לדוכן, אני עולה. יש פה נושא שעליו כדאי להרחיב, אנחנו לא נעשה כאן את זה במסגרת השיעור שלנו, אבל מומלץ לעיין בספר איזהו מקומן, שמרחיב את הדיון הזה, הסיפור הזה של זר, שאני אומר לכאורה, אבל אני לא אומר את זה כמסקנה, אבל לכאורה, עולה לברכת כהנים. שוב פעם, אדם שאינו כהן, ועוסק בברכת כהנים. יש שוב פעם לעיין, לעיין בסוגיה הזאת, כדי להגיע להבנה. ממשיך הגמרא, וגם רבי יוסי, מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. ורשי כותב, לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי, שאם בא מי שאמרתי עליו דבר, ושאל, אם אמרתי כן עליו, לא חזרתי בי לומר אינו כדבריו, לפי שמתחילה אמת אמרתי, וכזבר, ושוב פעם, יש לעצור לשנייה ואיך אומרים, לתמוע, שגם אם אדם מדבר אמת על חברו, הרי זה נכלל באיסור לשון הרע. לשון הרע הוא לאו דווקא שקר. זה כבר נושא אחר שנקרא מוציא שם רע. אבל אמירת אמת על מישהו אחר, זה מכניס אותנו לבעיה של איסור לשון הרע. אז מסביר רשי, וכסבר רבי יוסי הוא בדעה, כל מילתא דמית אמרה באפי מרה, כל דבר שאומרים בפני האדם עצמו, לת בא משום לשנה בישה, ואין בזה משום לשון הרע, וכן מפרש מסכת ערכין. וגם כאן זה נושא רחב, רבנו המרן החופץ חיים הקדיש זמן רב, הדפיס ספרים על הנושא, ואין מה להסיק מכאן שום דבר שקשור להלכה, למעשה לפני שמעיינים ולומדים את הנושא. אנחנו רק קראנו את הרשי כדי לקבל איזושהי כיוון איך רבי יוסי בכלל התנהג כך. אנחנו ממשיכים בגמרא, אמר רב נחמן, תיתי לי. הביטוי תיתי לי, רשי מסביר בעמוד הבא, בקוף יוטט עמוד א', למעלה, הביטוי הזה הוא ישולם שכרי. יש דיון במרשה, למה, איך זה בכלל שמבקשים שכר על קיום מצוות. וגם יש דיון בשאלה למה רשי המתין לדף קי"ט עמוד א' להסביר את הביטוי תיתי לי, בזמן שכבר כאן בדף קי"ח עמוד ב' רואים את הביטוי. אנחנו בכל אופן רק נסתפק בדברים שאמרנו, והתרגום של תיתי לי הכוונה ישולם שכרי. אז על מה הוא רב נחמן אומר כך? תיתי לי דקיימת שלוש סעודות בשבת. נציין שראינו ליל בשורה שלישית בשורות הרחבות שרבי יוסי אמר יהי חלקי מאוכלי שלוש סעודות בשבת. ממשיכים בגמרא, אמר רב יהודה תיתי לי דקיימת עיון תפילה. הביטוי הזה עיון תפילה הוא יש לו הבנה, אני הייתי אומר מקצה לקצה. כאן רב יהודה אומר שהוא מצפה שישולם שכר כך שהוא קיים עיון תפילה. תוספות פה עיון תפילה פירוש בכוונת הלב, וכן ההיא דאלו דברים שאוכל מפרטיהם בעולם הזה תחשי, וברשימה הזאת של הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה עיון תפילה. אבל הד ימר בברכות דף למד ב' המעיין בתפילתו סוף בא לידי כאב לב, ההוא עיון דמצפה מתי יעשה הקדוש ברוך הוא בקשתו, שסבור שתפילתו מקובלת כדמייתי עלה תוחלת ממושכה מחלה לב. וכן ההיא דאמר רבי יהודה שלושה דברים מזכירים הבנותיו של אדם: קיר נטוי ועיון תפילה ומוסר דין לשמיים על חברו. כפי שאמרנו יש שתי הבנות כפי שתוספות מביא לביטוי עיון תפילה, וכמובן מה ש מוזכר כאן על ידי רב יהודה שמצפה לשכר עבור עיון תפילה, הוא התפילה שהוא התפלל בכוונת הלב. אנחנו ממשיכים בגמרא כעת, אמר רב הונא ברי דבר יהושע תיתי לי דלא סגינא ארבע אמות בגילוי הראש. יש לציין שהליכה בכיסוי ראש הוא ביטוי של יראת שמיים, שיש מעל הבן אדם כוח נוסף, השכינה ריבונו של עולם. אמר רב ששת תיתי לי דקיימת מצוות תפילין, ואמר רב נחמן תיתי לי דקיימת מצוות ציצית. לכאורה זה קצת תמוע, הרי כל אחד מצווה בתפילין, ומי שיש לו בגד של ארבע כנפות גם מצווה במצוות ציצית. אז מה כאן שמבקשים שכר כך שקימו מצוות האלו? אז רש"י מוסיף פה דקיימת מצוות תפילין שלא הלך ארבע אמות בלא תפילין, וכן לעניין ציצית. נמשיך בגמרא, אמר לי רב יוסף לרב יוסף ברי דרבה אבוך במאי זייר תווי המלא בציצית. אגב מובא בריטב"א בדיבור המתחיל תיתי לי דקיימי מצוות תפילין, פירוש אף על פי שהיה שומר האחרות היה זהיר בזו לעשותה ככל דיתוקיה וחוקותיה לגמרי, שכן כל תמיד חכם ראוי לו לקבוע לעצמו מצווה אחת לקיומה כהלכתה. ונראה לי שדברי הריטב"א באים לידי ביטוי בשאלת רב יוסף כאן לרב יוסף ברי דרבה במאי זעיר תפי. אז התשובה היא המלא בציצית. יום אחד הווה כסלק בדרגה, יום אחד הוא היה עולה בסולם, הפסיק לחוטה ולא נחית ועתה כמה דלא רמיה, והוא לא ירד מהסולם עד שתוקן הציצית. ויאמר אבאי תיתי לי דכי חזין עצור ברבנן תשלם מסכתי, כשאני הייתי רואה תלמיד חכם שסיים מסכת, ואומר רש"י שגרסה, הכוונה שהוא סיים את המסכת בלימוד שלא לאו דווקא לימוד מעמיק, אלא נקרא לזה הוא למד את המסכת, סיים את המסכת בביאור פשוט. על סמך מה אני אומר את הדברים האלו, אז על סמך הגמרא בעבודה זרה, דף י"ט עמוד א', ששם הגמרא מסבירה המשמעות של המילה גרסה. אז אביי אומר לנו, כשהוא ראה צור ברבן שסיים מסכת, אנחנו ממשיכים לדף קי"ט, אבידנה יומתווה לרבנן. הייתי עושה יום טוב, מה זה לרבנן? אומר רש"י לתלמידים, ורש"י מסביר לגבי אביי, ראש ישיבה היה. ממשיך הגמרא, אמר רבא, תיתי לי דחיית הצובה מרבנן לקמאי לדינה. כשבא תלמיד חכם אליי לדין תורה, לא מזיגנה רשי אבי סדיה, כמה דלא מהפיכנה בזכותי. לא הייתי מניח את ראשי על הקר, אולי כמו שאנחנו אומרים, לא הייתי הולך לישון, עד שאני מחפש אם יש משהו כדי לזכותו. אמר מור ברבשי, פסול נלי לתשמור רבנן לדינה. אני פסול להיות דיין בדין תורה כשמדובר בתלמיד חכם שבא לפניי לדין. מה הייתה אמה? למה אני פסול לדון אותו? דחביב עליי כגופי ואין אדם רואה חובה לעצמו. אני מחבב אותם כגופי. והכלל אומר שאדם הוא לא יכול להיות אובייקטיבי כשמדובר בדינים הקשורים לדיין עצמו. כמו שהגמרא אומרת, אין אדם רואה חובה לעצמו. עד כאן שיעורנו להיום.